Solidos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וערב חג שמח. יום רביעי י"ב בניסן תשע"ט, מסכת חולין, דף קמ"א, הדף הלפני האחרון במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ערב חג סיום מסכת חולין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב חג תרתי משמע, ערב דערב חג הפסח הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. חג בו נתחיל את ספירת החמישים ימים, עד להתייצבות עם ישראל לקבלת התורה, תורת חיים ואמת, שנטע בורא עולם בתוכנו. וערב חג, סיום מסכת חולין על קוף ממבד דפיה, מחר בעזרת השם ובישועתו כעת חיה, נחגוג את סיום המסכת כולה במסגרת מפעל הדף היומי, המפעל המופלא, כאן, ברדיו כל חי. בהתרגשות גדולה, באהבה רבה, באהבת עולם, מודים אנו לבורא כל העולמים על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ונושאים אנו את תפילת בריך שמי, תפילה הנאמרת לפני קריאת התורה, בשעה שפותחים את ארון הקודש ומוציאים את ספר התורה. במרבית עדות אשכנז נוהגים, כפי שכותב המשנה ברורה, לאומרה בכל פעם שמוציאים את ספר התורה. לעדות המזרח ישנם שני מנהגים, יש אומרים אותה בכל יום שבו ישנה תפילת מוסף, כגון שבת, ראש חודש וכדומה, ויש אומרים אותה רק בשבת, יום טוב ויום הכיפורים. היום הזה, ערב חג, סיום מסכת חולין, מתייצב עם ישראל על כל עדותיו ונושא את התפילה המופלאה הזו, שמקורה בשפה הארמית מספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, שכתב זאת על פרשת ובפרשת ויקהל. עשה את התפילה בארמית, ולאחר מכן את התרגום. בריך שמי דמרי אלמה, בריך כתרח ואתרח, יארה אותך עם עמך ישראל לעולם, ופורקן ימינך, אחזי לעמך בבית מקדשך, אולם תוי אילנה מטוב נאורך, ולקבל צלותנה ברחמין, יארה וקדמך דתוריך לנחיין בטיבותה, ולהווה נפקידה בגוי צדיקאיה למיר חמלאי ולמין תרייתי ויד כל דילי ודלעמך ישראל. אנטו זן לכולה ומפרנס לכולה, אנטו שליט על כולה, אנטו דשליט על מלכיה ומלכותה דילחי. הנאבדה דקות שבריחו דסגיד נקמי, ומקמי דעיקר הורייתה בכל עידן ועידן. לא על אנש רחיצנה ולא על בר אלוהין סמיכנה, אלא באלוה דשמיה דאו אלוה קשות ואורייתה קשות ונביאוי קשות. ומסגה למהבד תו ונוקשות, באנה רחיץ ולשמי קדישה יקירה אנה אמר תושבחן. יהרה וקדמך, ותפתח ליבאי באורייתה, ותשלים משלין דליבאי וליבא דכל עמך ישראל, לתו ולחיין ולשלם, אמן. הנה התרגום של התפילה המרטיטה הזו, ברוך שמו של אדון העולם, ברוך כתרך ומקומך. יהי רצונך עם עמך ישראל לעולם וישועת ימינך, אראה לעמך בבית מקדשך, ולהביא לנו מטוב אורך ולקבל תפילתנו ברחמים. יהי רצון מלפניך שתאריך חיינו בטובה, ושיהיה אני עבדך נזכר יחד עם הצדיקים, לאוהביני ולשמור אותי ואת כל אשר לי ולעמך ישראל. אתה הוא זן לכל ומפרנס את כולם, אתה הוא זה ששולט על כולם, אתה הוא זה ששולט על המלכים והמלכות היא שלך. אני עבד של הקדוש ברוך הוא שאני משתחווה לפניו, ולפני כבודה של תורה, תורתו בכל עת ועת. לא על אדם אני בוטח, ולא על מלאך ובן אלוקים אני סומך, אלא באלוקי השמיים שהוא לוקי האמת ותורתו אמת ונביאיו אמת, והוא מרבה לעשות טובות ואמת. בו אני בוטח ולשמוע הקדוש והיקר אני אומר תשבחות. יהי רצון מלפניך שתפתח ליבי להבין את תורתך, ותמלא משאלות ליבי וליבם של כל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. אמן כן יהי רצון. ועכשיו השליח ציבור שלנו לתפילה המרטיטה והמופלאה הזו, הוא בעל תפילה ענק, חזן וזמר, וקודם לכל ובעיקר בן תורה, רבי שמואל קרישר, השם ישמרהו ויחייהו. תקשיבו למילים, תשמעו שם את המהות, ונתפלל לבורא עולם שימשיך וייתן לנו שפע ברכה והצלחה וכל מילה דמיטב. ערב חג סיום מסכת חולין.
שליט על מלכיו ומלכוסו דילוכי את ודשליט על כולו את ודשליט על מלכיו את ודשליט שליט על מלכיו ומלכוסו דילוכי אהיה רבו יהי רבו קדומו הוי דשיפתח ליבו יברייסו הוי דשיפתח ליבו
Sie ist da, Liboy,
יישר כוח רב שמואל קרישר, השם ישמרהו ויחייהו, פשוט ביצוע ענק, מרגש, מופלא ומיוחד. אנחנו בעזרת השם, יחד עם רב שמואל קרישר, חוגגים את חג הפסח תשע"ט במופת, בבריות גופה ונהור המעליה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אתמול למדנו את הדף 120 במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה הם התשובות במסגרת הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. שאלה הראשונה הייתה, מה בא למעט הפסוק באומרות ציפורים חיות, והתשובה למעט ציפורים המחוסרות עבר. שאלה שנייה, אילו קורבנות הם מכשיר בפנים, והתשובה, אשם מצורע וחטאות מחוסרי כפרה של זווים ויולדות. שאלה שלישית, מניין שאם הבנים טריפה, אין חייבים בשילוח, והתשובה, שנאמר תיקח לך ולא לכלביך. שאלה רביעית, מהו תסיל? מסביר רשי אוף טהור הדומה ליונה. שאלה חמישית, מניין שמרחפת הנוגעת בחנפיה חייבת בשילוח, והתשובה שנאמר רובצת ולא יושבת. והשאלה האחרונה, באיזה אופן מרחפת הנוגעת בחנפיה פתורה, והתשובה כאשר נוגעת בימין הצד. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף קופמם במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו ביום הזה, יום רביעי י"ב בניסן תשע"ט, ערב חג סיום מסכת חולין. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת חולין, דף קוף מם א'. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף מם עמוד ב', מן המשנה המצויה בשורה העשירית, בשורות הרחבות, משנה פותחת במילים, הייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה לעסוק בפרטי דינים בעניין רביצת האם על הבנים שבהם חל חיוב שילוח הקן. אומרת המשנה בדף קוף מם עמוד ב', הייתה האם מעופפת, פורחת באוויר על גבי הקן בזמן שכנפיה נוגעות בקן. אם כנפי האם נוגעות בבנים מלמעלה, חייב לשלח, שהרי זה בכלל מה שנאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אולם אם אין כנפיה שלהם נוגעות בקן, פטור מלשלח לפי שאין זה בכלל מה שנאמר והאם רובצת. עוד דנה המשנה בעניין האפרוחים והביצים שבהם יש חיוב לשלח את האם. אין שם בקן אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת. חייב לשלח את האם, על אף שבתורה נאמר אפרוחים וביצים בלשון רבים. זאת משום שנאמר כי יקרא כאן ציפור. ממשמעות המילה כאן, הכוונה מכל מקום. בכל סוג כן שהוא חייב לשלח. והנימוקי יוסף מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר כינים בלשון רבים. ולא הרן מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר, כן בצעיר תחת הקוף, שמשמע תיבה בפני עצמה, אלא כתוב כאן בפתח, שהוא דבוק לתיבה של האחריו, משמע כאן של ציפור. לכן למדו בהקש את הכן, דהיינו הבנים, מהציפור דהיינו האם. כמו שהציפור משמע אחד ולא שניים, כך הבנים אפילו יש רק אחד חייב לשלח. ולפי מה שדרשו שאפילו אפרוח או ביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים או ביצים בלשון רבים, היינו לפי שדרך התורה לכתוב כך, לפי שברוב הכינים יש יותר מאפרוח וביצה אחת. אומרת המשנה, היו שם אפרוחים מפריחים גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, ומה שכותב התנא בלשון מפריחים שהוא בבניין מפעיל, אף שלכאורה היה מן הראוי לכתוב פורחים, שהרי הכוונה היא שהאפרוחים עצמם פורחים ולא שמפריחים אחרים. ייתכן שהוא משום שדרך העופות לפרוח הרבה ביחד, ונמצא שכל אחת מפריחה את חברתה עימה. כך מסביר התוספות יום טוב. ובמסכת בבא מציע הוא מוסיף לבאר שדרך היונים שכל אחת רוצה לקדום לחברתה ונמצא שכל אחת גורמת לחברתה לפרוח מהירה. ולא הלחם שמאי מבאר שכוונה לפרוחים קטנים שמתחילים להרגיל את עצמם לפרוח, וכיוון שבא להם הדבר בקושי ככל פעולה שתחילתה קשה, לכן הקט לשון מפעיל כלפי עצמם שצריכים להתפעל להפריח את עצמם בדוחק ובקושי. ולא הבי דוד כותב שהכוונה כאן שהיונים מפריחים את כנפיהם ועל ידי כך הם פורחים. אם כן אומרת המשנה, היו שם מפרוחים מפריחים גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, או ביצים מוזרות, ביצים שאין אפרוח נוצר מהם, פטור מלשלח את האם משום שנאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ומשמע שיש להשוות את הביצים לאפרוחים ואת האפרוחים לביצים. ומן המשמעות שיש להשוות את הביצים לאפרוחים, יש ללמוד כך. מה אפרוחים כשם שהחיוב באפרוחים הוא רק כאשר הם בני קיים הראויים לחיות שאינם טריפות, אף ביצים חיובם אינו אלא כשהם בני קיים, בני קיום, כלומר שיכולים לבוא לידי חיות לכשיצאו מהם אפרוחים אחרים. יצאו מכלל זה ביצים מוזרות שאינם ראויים לבוא לידי חיות, וכמו כן מן המשמעות להשוות האפרוחים לביצים יש ללמוד כך. מה הביצים הרי הם צריכים להימן שתתגור עליהם? אף האפרוחים צריך שיהיו בזמן שהם עדיין צריכים להימן שתדאג למזונותיהם. יצאו מכלל זה אפרוחים מפריחים שאינם צריכים לאימם. בביור לשון מוזרות הוא מעניין חושך. והיינו שקליפתה חשוכה ככל ביצה מוסרחת, כפי הביור שיובא בסמוך שהכוונה לביצים שישבה להם התרנגולת זמן רב התקלקלו מאכילה. כך מסביר התפארת ישראל על פי ספר הערוך. ואילו הרן על הריף מפרש שמוזרות זה לשון תביעה, כלומר שנתקלקלו הביצים ונעשו כעין מטווה של חוטים. ולמה המוזרות אילו ביצים שאין אפרוח נוצר מהם? לפי שלא באו מזכר אלא נוצרו מחימום התרנגולת בקרקע. והם נקראים בייד אספנה, מערה. כמבואר במסכת ביצה דף זין עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף קוף מם עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את מקור הדין ששנינו במשנה, שחיוב שילוח הקן כאשר האם פורחת על גבי הקן הוא רק באופן שכנפיה נוגעות בקן. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמי בברייתא, הלשון שאמרה התורה במצוות שילוח הקן והאם רובצת משמע דווקא כאשר רובצת ממש עליהן ולא כאשר היא מעופפת, פורחת באוויר על גבי הקן. ומעתה יכול הייתי לומר שאם האם מעופפת אפילו כאשר כנפיה נוגעות בקן גם כן אין מצווה לשלחה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב רובצת להשמיענו שבאופן זה יש מצווה לשלח. מבארת הגמרא מהי תלמודה, כיצד למידע זאת הברייתא מהמילה רובצת. מבארת הגמרא כוונת הברייתא לדייק מדלא כתיב יושבת, ממה שלא כתבה זאת התורה בלשון ישיבה אלא בלשון רביצה, שלא מצינו בשום מקום בתורה לשון רביצה בעופות אלא בבהמות וחיות עם ילדיהם. אז ממה שהשילה התורה כאן לשון המורגלת בבהמות וחיות, דרשו שבאה לומר שאין צריך שתהיה רובצת ממש. כך מסביר המלבים בספר דברים. אם כן, משמע שאף אם אינה יושבת ממש, גם כן יש מצווה לשלחה. לפיכך דרשו שהתורה באה לרבות, שאף כשהאם פורחת וכנפיה נוגעות בכן חייב לשלחה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין רביצת האם, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, הייתה האם יושבת באוויר בין שני רובדי אילן, בין שני ענפי אילן, ונסמכת בהם מצידיה, ומשמע שאינה נוגעת בבנים כלל. כך מפרש רש"י, ואילו התוספות לא הוברר להם אם אינה נוגעת בהם כלל, או שעל כל פנים מן הצד נוגעת בהם. רואים ומשערים כל שאם תשמט, במקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, הייתה נופלת כלפי מטה עליהם על האפרוחים או הביצים ממש, חייב לשלח את האם לפי שזה בכלל והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. ואם לאו, ובמקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, לא הייתה נופלת ממש על האפרוחים אלא בסמוך להם, פטור מלשלחה לפי שאין זה בכלל והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. רש"י מסביר ממשנתנו ששנינו בה שאם האם מעופפת על גבי הקן רק כאשר כנפיה נוגעות בקן חייב לשלחה ואם לא פטור, אין להקשות על דבריו אילו של רב. לפי שמעופפת אינה רובצת כלל ואכן צריך שתיגע, מה שאין כן בזה שרובצת, ייתכן שאף אם אינה נוגעת, חייב לשלחה. מי טבעי קשו בני הישיבה על רב יהודה שנינו בברייתא הייתה האם יושבת ביניהם בין האפרוחים או הביצים ונוגעת בצדיהם, פטור מלשלח את האם לפי שאין זה בכלל והאם רובצת על הבנים. אולם אם הייתה יושבת על גביהן, ממש חייב לשלח את האם, שהרי זהו מה שנאמר בתורה, והאם רובצת. ממשיכה הברייתא, הייתה האם מעופפת פורחת על גבי הקן, אפילו באופן שכנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח את האם. מדייקת הגמרא מהדין הראשון שבברייתא, מה אליו? האם אין נכון לומר שהמקרה שבו נאמר הדין לחיוב כאשר האם יושבת על גביהן, הוא דום ידי ביניהן? שווה למקרה שבו נאמר הדין לפתור כאשר יושבת ביניהם? מה ביניהם דנגע בהו, כשם שהפטור במקרה שיושבת ביניהם הוא אפילו שנוגעת בהם מצידיהם, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם הוא רק באופן דנגע בהו, כאשר נוגעת בהם, ומשמע, שרק באופן זה שנוגעת בהם ממש חייב לשלח, אבל במקרה שנסמכת בין שני רובדי אילן וגופה באוויר ואינה נוגעת בכן כלל, פטור מלשלחה שלא כרב יהודה שסבר שחייב לשלחה. מתרץ את הגמרא ואומרת לו, אל תדייק בברייתא להשוות בין יושבת ביניהם לבין על גביהן, לפי שיש לבאר את ההשוואה בין החיוב במקרה שיושבת על גביהם שהוא דומיה, שזה דומה ושווה, לפטור במקרה דביניהם, שהאם יושבת ביניהם בדרך שונה, ולומר כך. מה ביניהם כשם שהפטור במקרה שיושבת ביניהם הוא בוודאי באופן דלא נגע עליו, שאין האם נוגעת בהם מלמעלה, אלא מן הצד, ונגיעה מן הצד לא נחשבת כנגיעה שהרי נאמר רובצת על, והרי זה כאילו אינה נוגעת כלל, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם הוא אפילו באופן דלא נגע עליו שאינה נוגעת בהם אף מלמעלה. והיינו, וזה המקרה שיושבת בין שני רובדי אילן שאינה נוגעת בהם מלמעלה. אם כן, מבואר מן הברייתא, כדברי רב יהודה בשם רב, שיש חיוב שילוח בזה. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה מהסיפה של הברייתא. אחינם ממסתר ברקח, אכן מסתבר שביושבת בין רובדי אילן יש חיוב לשלח. דיסל, כדאי תכם יעלה בדעתך לומר שבמקרה שרובצת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה, אם כן קשה. עד איתן יד ששנה התנה בסיפה הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח, ליטני היה לו לשנות שפטור מלשלח אפילו במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן, שגם זה אינו בכלל רובצת על, ונדע מכל שכן שמעופפת שאינה רובצת כלל בוודאי פטור מלשלח. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מעופפת יצטריך אלי. המקרה של מעופפת יש בו חידוש שפטור, שאין במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, שלכך הוא צריך התנה לשנותו, דאפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח. אבל עדיין ייתכן שגם ביושבת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה. מקשה הגמרא ממשנתנו על הברייתא הפותרת מלשלח במקרה שמעופפת אפילו כאשר כנפי הנוגעות בכן. שואלת הגמרא, וענן תנן וראשנינו במשנתנו שבמקרה שהייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בכן חייב לשלח, ומפשטות מהלך הגמרא נראה שקושייה זו היא המשך למסע ומתן בעניין רובדי אילן. דהיינו, איך אמרו שהחידוש בברייתא הוא שמעופפת פטור אפילו כאשר כנפיה נוגעות בכן? הרי במשנה מבואר שבנוגעות אכן חייב. מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, כי קטן היא מתניתה. מה ששנינו בברייתא שאפילו במקרה שכנפיה נוגעות בכן פטור מלשלח, היינו דווקא בנוגע מן הצד. שנוגעת מצידי האפרוחים או הביצים שזה אינו בכלל והאם רובצת על. אבל המשנה מחייבת לשלחה היינו כאשר נוגעת בהם מלמעלה. ומביאה הגמרא שיש שדייקו מהברייתא הנזכרת באופן שונה, שבכך יש ראיה לרב יהודה שאמר שרובצת בין שני רובדי אילן חייב לשלחה. איקא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. לאימא מסייע לי, אולי נאמר שמברייתא זו יש ראיה לרב יהודה, שנינו בברייתא הייתה יושבת ביניהן, פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפי הנוגות בכן פטור מלשלח. מה אליו, האם אין נכון לומר שחיוב במקרה שרובצת על גביהן, הוא דום ידי ביניהן, דומה ושווה לפטור במקרה שרובצת ביניהם. בכך, שמה ביניהם, כשם שבמקרה שיושבת ביניהם דלא נגע עליו, אינה נוגעת בהם מצד מעלה, אף על גביהן מדובר דווקא דלא נגע עליו, ואף על פי כן שאין כאן נגיעה, בכל זאת חייב בשילוח, מאחר שהיא מעליהם, לפיכך הרי זה בכלל רובצת על. והיינו, וזהו המקרה של רובצת בין שני רובדי אילן, ועל כך שנינו בברייתא שחייב לשלח כדברי רב יהודה. דוחה הגמרא את הדיוק הזה ואומרת, לא, אל תדייק כך, כי ייתכן לדייק שעל גביהן דום ידי ביניהן באופן שונה. מה ביניהן דנגע בהו על כל פנים מן הצד, שאם היא ביניהם ואינה נוגעת בהם כלל, אין צורך להשמיענו שפטור. אף על גביהן דווקא דנגע בהו, ומדויק שדווקא באופן שנוגעת חייב לשלח, אבל במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן ואינה נוגעת בהם כלל, פטור. שלא כדברי רב יהודה. ועל הדחייה הזו עכשיו מקשה הגמרא, יחי אם כך שברובצת בין רובדי אילן פטור מלשלח, עד הקטן יד ששנה התנה בסיפה, הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגות בכן פטור, שמקרה זה בוודאי אינו בכלל. והאם רובצת, ליטני היה יכול לשנות שפטור מלשלח, אפילו במקרה שרובצת בין רובדי אילן, שאף שהיא רובצת, פטור מלשלחה, וכל שכן מעופפת שאינה רובצת כלל שפטור מלשלח. מדרצת הגמרא, המקרה של מעופפת יצטריך אלי, משום שיש בך חידוש, דאפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח, אבל עדיין ייתכן שגם במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, פטור מלשלח. מקשה הגמרא, וענן תנן הראשנינו במשנתנו בזמן שכנפי הנוגעות בכן חייב לשלח, וקשה על הברייתא שפותרת מלשלח במקרה שמעופפת אפילו כאשר כנפי הנוגעות בכן. דרצת הגמרא, אמר רב יהודה, כי קטן היא מתניתה, מה ששנתה הברייתא מדובר בנוגע מן הצד, ולכן פטרה הברייתא מלשלח, שאין זה בכלל, והאם רובצת על. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אין שם אלא אפרוח או ביצה אחת, חייב לשלח, שנאמר, כאן. ומהמילה כאן לומדים מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים וביצים מוזרות, פטור מלשלח, שנאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. והלימוד הוא, מה אפרוחים בני קיימה? אף ביצים בני קיימה. יצאו, התמעטו מוזרות, שאינם בני קיימה, שלא נולדים מהם אפרוחים. ומה הביצים צריכים להימן? אף אפרוחים צריכים להימן. יצאו, התמעטו מפריחים. אם כן, במשנה מבואר שישנו פסוק אחד שמשמעותו ריבוי, ופסוק אחד שמשמעותו מיעוט. והמשנה דרשה מן הריבוי לרבות חיוב שילוח גם כאשר יש אפרוח אחד או ביצה אחת. ומן המיעוט למדה המשנה, למעט שפטור מלשלח כאשר האפרוחים מפריחים או הביצים מוזרות. בררת הגמרא, מניין שכך יש לדרוש? אמר לאומי רבנן לרבה. אמר תלמיד חכם אחד לרבה. אימה איפחה, אולי נאמר את הדרשות להפך. שבמקרה שאין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת פטור מלשלח, משום שמשמע בכתוב דבעינן אפרוחים או ביצים ולקה, אין כי אם אפרוח או ביצה אחת ולכן פטור מלשלח, אבל במקרה שהיו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, חייב לשלח, משום שנאמר כאן. כאן אנחנו דורשים מכל מקום, כל סוג של כן. מיישבת הגמרא לא ייתכן לדרוש בדרך הזו, שאם כן, אם כך נכתוב קרא, היה צריך להיות כתוב, והאם רובצת עליהם, כיוון שכבר נאמר לפני כן אפרוחים או ביצים. מהי לשם מה נאמר שוב והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים? מוכח שכוונת התורה בזה להקושי, להקיש ולהשוות אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים. וללמד שאם היו האפרוחים מפריחים פטור מלשלח את האם שאינם דומים לביצים. וכמו כן אם היו הביצים מוזרות פטור מלשלח את האם שאינם דומים לאפרוחים. ולפי מה שדרשו שאפילו באפרוח או ביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים או ביצים בלשון רבים, היינו לפי שדרך התורה לכתוב כך, משום שברוב הקינים יש יותר מאפרוח או ביצה אחת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה הראשונה, מתוך שתי משניות המצויות בדף קוף מם א' עמוד א'. המשנה מביאה דינים נוספים בעניין חובת שילוח האם מעל הבנים. אומרת המשנה, שילחה וחזרה, שילח את האם וחזרה לפני שנטל את הבנים, שאילו כבר נטל את הבנים והחזירן לכן ושוב חזרה האם, כבר נפטר ממצוות השילוח, כמו שתאמר המשנה בהמשך. אם כן, שילחה, שילח את האם וחזרה לפני שנטל את הבנים, אפילו שילחה וחזרה 4 ו-5 פעמים, חייב שוב לשלח את האם ואסור לו לתלה עם הבנים. שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ז', שלח תשלח את האם. ובפשטות נראה שהדרשה היא מכפל הלשון, אבל בגמרא יבואר שהדרשה היא מהמילה שלח בלבד. דין נוסף אומר את המשנה, אמר הריני נוטל את האם לעצמי ומשלח את הבנים וכך עשה, לא נפטר מן המצווה אלא חייב לשלח את האם, שנאמר, שלח תשלח את האם. החכם צבי נשאל, אם מצוות שילוח הכן מתקיימת רק כאשר נוטל את הבנים לעצמו כלשון התורה ואת הבנים תיקח לך, או שאף כאשר משלח גם את הבנים מקיים את המצווה, ולא אמרה התורה תיקח לך, אלא שרשות יש לקחתם. והחכם צבי מוכיח ממשנתנו המחייבת לשלח את האם אף שכבר שילח את הבנים, ולא אמרה שלא קיים מצוות שילוח הכן בשילוח הבנים. וכן לא אמרה שאסור ליטול את האם ולשלח את הבנים, זאת כדי להורות שמקיים את המצווה במה שישלח עכשיו את האם אף שהבנים כבר אינם. אמנם בבית לחם יהודה הוא מדקדק ממה שנאמר בזוהר, שעניין המצווה הוא דווקא שהאם תחזור ולא תראה את הבנים ותצעק, שבכך מתעוררים רחמים בשמיים. שלא כדברי החכם צבי, שהרי מבואר שצריך לקח את הבנים ולא להניחם שם. אכן לכאורה לעניין משנתנו שכבר שילח את הבנים, אף לפי הזוהר קיים את המצווה, שהרי האם תחזור ולא תראה את הבנים. והיה מקום לומר שעיקר מה שהקפידה התורה בזה הוא שלא יחריט את האם והזרע בבת אחת. אבל אם יחליף את שילוח האם בבנים, אין איסור. לכך משמיעה המשנה שאין מצוות שילוח אלא באם. ולמדה זאת ממה שהוצרכה התורה להאריך ולכתוב את הבנים תיקח לך, שמאחר שכבר כתבה שלח תשלח את האם, ממילא מובן שהבנים אינם משתלחים, אלא התורה מורה בכך שאי אפשר להחליף. כך אומר רבינו יהונתן. והנה במשנה משמע שהחיוב בזה הוא מצד המצווה של שלח תשלח, מצוות עשה, אבל לא מבואר אם גם הלב של לא תיקח האם נוהג באופן הזה או שמה אינו, אלא שלא ייטול את האם יחד עם הבנים. ויש מחלוקת ראשונים בדבר. רש"י לעיל בדף קט"ו עמוד א' מפרש המשנה הבאה, הנוטל אם על הבנים שנחלקו רבי יהודה ורבנן בידו לשלחה ולהיפטר מן המלכות, עוסקת באופן זה שנטילת אם מעל הבנים, ומשמע הימנה שבוודאי עבר בכך על הלב שלא תיקח. אבל הרמב״ם בספר המצוות בלא תעשה שינוו סובר שעליו הוא רק שלא לקחת את האם יחד עם הבנים, ולדעתו כוונת המשנה שחייב רק משום מעשה של שלח תשלח. דין נוסף אומר את המשנה, אם שילח את האם ונטל את הבנים ושוב יחזירן לה, לכן, ואחר כך חזרה האם לשבת עליהן, פטור מלשלח, שכיוון שכבר לקח את הביצים, הרי זה נחשב כן מזומן שאינו נוהג בו שילוח הכן. זו היה המשנה הראשונה בדף קוף ממה א' עמוד א', משנה ראשונה מתוך שתי משניות המצויות בעמוד הזה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שילח את האם וחזרה, חייב לשלחה אפילו 4 ו-5 פעמים. שנאמר, שלח תשלח את האם. אמר לי האומי רבנן לרבה, שאל אותו תלמיד חכם את רבה, מניין לנו ללמוד מן הפסוק לרבות חיוב שילוח אפילו כמה פעמים, ואימה, והרי יכול אני לומר, שלח חד הזימנה, משמע שמחויב לשלחה פעם אחת, ולאחר מכן כשאומרת התורה תשלח, יש לשמוע ממנו חיוב שילוח נוסף, בא להוסיף רק שמחויב לשלחה תרי זימנין, גם פעם נוספת, אבל לא יותר מכך. אז מאיכן למדה המשנה שחייב לשלחה אפילו 4 ו-5 פעמים עם האם חוזרת? מיישבת הגמרא אמר לי, ענה לו רבה, המילה שלח לבדה משמע שמחויב לשלחה אפילו 100 פעמים. כמבואר ברש"י ששלח משמע לעולם. היינו שהמילה שלח היא מקור ולא לשון ציווי. ומקור משמע בין הרבה ובין מעט, כך הרמב״ם בפירוש המשניות, כי לא נאמר שלח בלשון ציווי, אלא נאמר שלח. ומתיבה זו בלבד דרשה המשנה, שאם שלחה וחזרה אפילו 4 ו-5 פעמים, חייב לשלחה. והתיבה תשלח נדרשת לעניין אחר, וכך יש לדרוש. אין לי, אילו נאמר רק שלח, הייתי סבור שחיוב השילוח אינו אלא במקום שצריך את האם, לדבר הרשות, לצורך עצמו. אבל כאשר נצרחו להם לדבר מצווה, כגון לתאר בה את המצורע, מניין שאף באופן זה חייב לשלח, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב תשלח מכל מקום, שבכל אופן שהוא נוהג את מצוות השילוח ואינה נדחית מפני צורך מצווה אחרת. וראה את הגמרא מדוע הוא צריכה דרשה מיוחדת מן הכתוב ללמד שאין מצווה אחרת דוחה את מצוות שילוח הכן. אמר לרבי אבא בריידי רב יוסף בר רבא לרב כהנא, ואלא טעם דכתב רחמנא תשלח, וכי אין הטעם שאין מצוות השילוח נדחית מפני מצווה אחרת, אלא רק משום שכתבה התורה את המילה תשלח עליו אחי. לולי הפסוק הזה, לולי המילה הזו, הווה אמינא הייתי סבור לומר שכאשר צריך את האם לדבר מצווה, לא, הוא אינו מחויב לשלחה. והרי גם לולי זאת יש לנו לדעת שחייב שהרי שילוח הכן מצוות עשה ומצוות לא תעשה הוא. כלומר, יש בה מצוות עשה שנאמר שלח תשלח את האם, ויש בה גם מצוות לא תעשה שנאמר לא תיקח האם על הבנים. ואין עשה כגון של תארת המצורע האמור בו ולקח לה מתאר שתי ציפורים, דוחה לא תעשה ועשה. מיישבת הגמרא ואומרת לא צריכה לא הוצריכה דרשה מהמילה תשלח, אלא למקרה דעבר ושקלה להם, שעבר על המצווה ונטל את האם עם הבנים. דלאו אברי, שעל הלאו שלא תיקח הוא כבר עבר, ומעטה עשה הוא דעיקה, אין עליו אלא מצוות עשה, שלשלח תשלח, דהיינו לשלחה. וכיוון שבמקרה זה אין אלא מצוות עשה, היינו סבורים דלייתי עשה, שיבוא העשה של תארת המצורה ולתחי עשה, ויתחי את העשה של שילוח הכן. כמה שמלן, באה התורה ואומרת, תשלח, שחייב לשלחה. ובהמשך תקשה הגמרא במה גדול כוח העשה של תארת המצורה יותר מהעשה של שילוח הכן, שלכן היינו סבורים שידחהו. אם כן מבואר, שאילו לא היה במצוות שילוח הכן עשה, אלא רק לא תעשה, היה מצוות העשה של תארת מצורה וכדומה דוחה אותה, לפי הכלל שעשה דוחה לא תעשה. והנה בכמה מקומות בשס, כגון במסכת שבת דף קוף למדבט עמוד ב' ובמסכת ביצה דף ח' עמוד ב', מבואר, שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא אם כן העשה מתקיים בעידני, היינו באותה שעה שעובר על הלב. מקשים התוסות במסכת פסחים בדף נ"ט עמוד א', דיבור המתחיל עתי, הרי בענייננו אין זה נחשב בעידני, לפי שתארת המצורה אינה מתקיימת, אלא בשחיטת הציפורים. תרצים התוספות שבעשה החמור כגון זה, כמבואר בסמוך שזה עשה חמור כי גדול השלום, אז עשה דוחה לא תעשה גם אם אינו בעידני. עכשיו מקשה הגמרא לאמור לאל שאם נטל את האם עם הבנים כבר עבר על הלב ואינו יכול לתקנו עוד, אלא רק לקיים את העשה. במסכת מכות בדף ט"ו עמוד ב' שנינו ברייתא בעניין לאו הניתק לעשה. דהיינו, שלאחר שכתבה התורה את איסור הלא תעשה, הוסיפה בדבר גם מצוות עשה. ובכך מלמדת שאף שעבר על הלאו, יש בקיום מעשה ניתוק מעליו, ויפטר מן המלכות. כגון בענייננו, אסרה התורה באיסור לאו שלא לקחת את האם על הבנים, ואם לקח, צוותה התורה במצוות עשה שישלחנה. והדין הזה מבואר במשנה הסמוכה להלן. וכך שנינו שם בברייתא, כל מצוות לא תעשה שיש בקום עשה, קיים עשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. יש מחלוקת בין רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן במה תלוי חיוב המלכות וכיצד יש לגרוס בברייתא. והגמרא מקשה בדברי הברייתא מן הרישא לסיפא, שלפי הנאמר ברישא שרק בקיום העשה שבה נפטר מן המלכות, אם כן היה לו לומר בסיפא שאם לא קיים את העשה חייב מלכות אף שלא ביטלו. ולפי הנאמר בסיפא שרק בביטל העשה לגמרי הרי הוא לוקה, אם כן היה לו לומר ברישא שאם לא ביטל העשה אינו לוקה אף אם לא קיימו. ועל זה נחלקו שם ריש לקיש ורבי יוחנן. אם יש לשנות את הסיפה ולהשוותה לרישה, או להפך. רבי שמעון בן לקיש סובר שיש לשנות בברייתא קיימו ולא קיימו, כלומר חיוב המלכות תלוי בקיום מעשה, אם קיים או לא קיים, ורבי יוחנן סובר שיש לשנות ביטלו ולא ביטלו, כלומר, חיוב המלכות אינו תלוי רק אם קיים את העשה, אלא תלוי הוא בביטול העשה, שאם ביטל את העשה חייב, אם לא ביטל, אינו חייב. ורשי מחדש שקיום מעשה אינו פוטרו מן המלכות, אלא אם כן הוא בתוך שיעור זמן של כדי דיבור מן ההתראה. דהיינו כדי שאלת תלמיד לרב שהוא שלום עליך רבי ומורי כמבואר במסכת בבא קמא דף עין בית עמוד בית. אבל לאחר מכן כבר מחויב מלכות. ואילו רשי במסכת מכות בדף ט"ו עמוד א' מפרש שקיום מעשה יכול להיות גם לאחר זמן עד שיביאו לבית דין ששם יזירו לקיים את העשה. ואם לא יקיים את העשה תכף כשיזירו ילקועו. ואילו הרמב"ן במסכת מכות סובר שלשיטה זו יכול לקיים את העשה ולהיפטר מן המלכות לעולם. אלא אם כן מתה האם אפילו מאליה ששוב לא יוכל לקיימו. לכך פוסק הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק י"ג הלכה ד'. מקשה הגמרא, אניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו, דברים אלו נכונים לפי השונה בברייתא במסכת מכות בדף ט"ו עמוד א' לגבי לאו הניתק לעשה. קיימו ולא קיימו, כלומר, שחיוב המלכות תלוי בקיום העשה, אז לשיטתו כשנטל את האם ולא שלחה, לא קיים את העשה וכבר עבר על הלאו, ומעטה, נשאר לו רק מצוות עשה, היה מקום לומר שהעשה על טהרת המצורע ידחהו. אלא למאן דתני, למי ששונה בברייתא ביטלו ולא ביטלו, שאפילו שעדיין לא קיימו, אינו לוקה, ולמרות שיתרו בו וכבר עבר זמן של תוך כדי דיבור מההתראה ולא שילח, אינו לוקה, אלא רק כשביטל את העשה לגמרי שלא יוכל לקיימו, אם כן, כמה דלא שחטה, כל עוד שלא שחט את האם, לא עברי ללב, לא עבר על הלב, ועדיין יש במצוות השילוח, עשה ולא תעשה, ובוודאי שאין מצוות עשה אחרת, דוחה אותה. אז לשם מה הוא צריך פסוק ללמדנו שאין העשה נדחית מפני מצווה אחרת? וטו, ועוד יש להקשות, לרב יהודה, לשיטת רב יהודה במשנה לקמן דאמר, שאם נטל את האם עם הבנים לוקה ואינו מחויב יותר לשלחה, וביירו בגמרא, לקמן בדף קוף ממאלף עמוד ב' את טעמו שסבר שמה שאמרה התורה שלח מעיקר המשמע, רק לפני שנטלה משמע, אבל לאחר שכבר נטלה אינו מצווה לשלחה, והיינו שעשה זה אינו בא כלל לניתוק עליו שאם עבר ולקח שישלח ויפטר, ואם כן אי אפשר להעמיד את הפסוק תשלח באופן שעבר ונטלה, שהרי אפילו עשה נמי לקה, במקרה זה שנטל את האם עם הבנים אין לו אפילו מצוות עשה לשלחה, ובוודאי יש לו לתלה לצורך מצווה, כגון לטהרת המצורה, שהרי אפילו לדבר הרשות רשאי לתלה. חוזרת בה הגמרא ומבארת שהדרשה מהמילה תשלח המלמדת לחייב שילוח אף כאשר נדחית בכך מצוות עשה אחרת, נצרכת למקרה אחר שבו אין בשילוח הכן אלא מצוות עשה. אלא אמר מר ברבשי, הדרשה מהמילה תשלח לחייב שילוח אפילו במקום מצווה, הוא צריכה למקרה כגון שנטלה להם על מנת לשלח. דלב לקה, שאינו עובר על הלב שלא תיקח, שהוא איסור ליטול את האם לפי שבשעת נטילתה היה בדעתו לשלחה, והמנחת חינוך במצוות תף קוף ממהי כותב שמדברי הגמרא כאן מוכח, שאפילו אם לבסוף לא שילחה כגון שמתה או אפילו שחטה בידיים לא ילקה על הלב שלא תיקח האם על הבנים, כיוון שבשעה שלקח נטלה על מנת לשלחה, ורק עשה של שלח תשלח הוא דעיקה, הוא שישנו, ואפילו לשיטת רבי יהודה ששלח רק משמע מתחילה ולא לבסוף, מכל מקום באופן זה שכלל לא עבר על עליו מודה, שיש עדיין עשה לשלח את האם. והיינו סבורים דלייתי עשה שיבוא העשה האחר, כגון של טהרת המצורה ולתחי עשה, ויתחי את העשה של שילוח הכן, מלמדת אותנו התורה במילה תשלח, שחייב לשלחה אפילו במקום מצווה. מבררת הגמרא מדוע במקרה שאין במצוות שילוח הכן אלא עשה בלבד, היינו סבורים שיש לדחותה מפני מצוות עשה אחרת. שואלת הגמרא, מהי אולמי דאי יעשה מאי יעשה? במה גדול כוח העשה של טהרת המצורע מהעשה של שילוח הכן, שלכן היינו סבורים שיש לדחות את מצוות השילוח מפני צורך טהרת המצורע? ואין לומר שאפילו היו שתי המצוות שוות, צריכה התורה ללמדנו שאין בידו לעשות איזה מהם שירצה או אותה שנזדמנה לפניו תחילה, אלא מצוות השילוח אינה נדחית לעולם מפני טהרת המצורע אף אם באה לפניו תחילה, לפי שזאת כבר היינו יודעים בלי הפסוק, כיוון שאם לא יקיים בציפור הזאת טהרת המצורה מחמת מצוות השילוח, לא תדחה המצווה לגמרי, שהרי יוכל לעשותה בציפור אחרת. מה שאין כן אילו ייקחן על טהרת המצורה, הרי תתבטל מצוות השילוח לגמרי. אז אם כן, שאלת הגמרא, במה גדול כוח העשה של טהרת המצורה מהעשה של שילוח הכן, שלכן היינו סבורים שיש לדחות את מצוות השילוח מפני צורך טהרת המצורה. מיישבת הגמרא, סל כדאי תח, היה עולה על דעתך לומר, הועיל ואמר מר. כיוון שאמר רבי ישמעאל במסכת שבת דף קופת זין עמוד א', גדול שלום שבין איש לאשתו, חשוב הוא עניין טהרת אישה לבעלה, והראיה לכך שהרי אמרה תורה, שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה עם החי על המים בהשקעת אישה סוטה, שעל ידי זה מתברר אם טהורה היא ומותרת לביתה, על אף שמחיקת השם אבון חמורו, אישה שיתרה בבעלה שלא תסתתר עם איש פלוני ועידו עידים שראו הנסתרת עמו, אלא שאינם יודעים אם זינתה עמו, מאותה שעה אסורה אישה לבעלה עד שהתברר שלא זינתה. וברור הדבר נעשה על ידי השקעת מי סוטה, היינו שבעלה מביאה לעזרה, ושם כותב הכהן את פסוקי התורה אמורים בפרשת סוטה על קלף, ומוחקן לתוך מים חיים, ואותם המים משקים את האישה, ובהם נתבדקת אם נטמאה, שאז מתה מיתה משונה, ובאותם פסוקים ישנם כמה וכמה שמות הקודש. והי מצורע כיוון דקמה דלא מתאר, מצורע זה כיוון שכל עוד לא נתאר מנגעו, אסור בתשמיש המיתה, דכתיב, כפי שנאמר לגבי שבעת הימים שבין הבאת הציפורים להבאת קורבנותיו, המצורע ביום טהרתו מביא שתי ציפורים, אחת נשחטת ואחת משתלחת, וטובל ומגלח כל שערו, ועושים לו ככל הסדר המבואר בפסוקי הפרשה. לאחר מכן מותר לו להיכנס למחנה ישראל שהיה משולח ממנו בימי נגעו, אבל עדיין אסור הוא באשתו במשך 7 ימים מיום טהרתו. בימים אלו נקראים ימי ספירו. ביום השביעי לטהרתו חוזר ומגלח כל שערו וטובל, וביום השמיני מביא 2 כבשים, אחד לאשם ואחד לעולה, וכבשה אחת לחטאת ולא כשמן, ועושים לו ככל המבואר בפסוקי הפרשה. אז אם כן, אותו מצורע, כיוון שלא נתאר מנגעו, אסור בתשמיש המיטה דכתיב בספר ויקרא פרק י' פסוק ח', וישב מחוץ לאוהלו 7 ימים, ודרשו אוהלו, זו אשתו. במסכת מועד קטן בדף זין עמוד ב' דרשו זאת מן הכתוב הנאמר לאחר קבלת התורה, לכמור להם שובו לכם לאוהליכם, שהכוונה להתיר להם תשמיש המיטה, אף כאן מחוץ לאוהלו שנאמר בפסוק, היינו שאסור בתשמיש המיטה. ועל דרך שאמרו חז"ל במסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', על רבי יוסי שקרא לאשתו ואיתו, ורש"י מפרש שם לפי שהיא עיקרו של הבית. אומרת הגמרא, מכאן למדנו שאסור בתשמיש המיטה אותו מצורע. מהו דתימה היה מקום לומר, כיוון שאסור בתשמיש המיטה וטהרת הציפורים תביאו לידי היתר, ליתי עשה דידי, יבוא העשה של טהרת המצורע ולידחי עשה דשילוח הקן, וידחה את העשה של מצוות שילוח הקן, כמה שמלן, באה התורה באומרה, תשלח, אפילו לדבר מצווה, לא נדחית מצוות שילוח הקן מפני טהרת המצורע. ובדין הזה שדרשו מן הכתוב וישב מחוץ לאוהלו שהמצורע אסור בתשמיש המיטה, נחלקו התנאים במסכת מועד קטן, דף זין עמוד ב', אם כיוון שאמרה תורה את הדברים הללו בימי ספירו, אז אינו נוהג בימי חלותו, דהיינו בימים שלפני טהרתו, על אף שחמורים הם מימי ספירו, או שקל וחומר הוא, שאם בימי ספירו נאסר, כל שכן שאסור בימי חלותו, החמורים הם. כותב רש"י, סוגייתנו סברה כשיטת הסובר, שאף בימי חלותו אסור, שאם אין האיסור אלא בימי ספירו, שהם הימים שלאחר הבאת הציפורים, נמצא שהציפורים אינם גורמים להבאת שלום בין איש לאשתו, שרי לפני כן, היה מותר בתשמיש המיטה, אז מדוע היינו סבורים לומר שמחמת חשיבות הבאת שלום שיש בלקיחת הציפורים לטהרת המצורע תידחה מצוות שילוח הקן? אלא מוכרח שסוגייתנו סברה שנאסר אף לפני כן, ולכן הציפורים שהם חלק מסדר טהרתו מביאים לידי שלום שבין איש לאשתו. אבל התוספות הראש כותב שגם לשיטת הסובר שאינו אסור באשתו אלא בימי ספירו, מכל מקום אינו מקובל על אשתו בימי חלותו ואינה רוצה להיות עמו, שהרי בדד הוא יושב מחוץ למחנה ואפילו טמאים אחרים אסורים לשבת עמו, לפיכך יש כן משום שלום בית בטהרתו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף ממלף, עמוד א'. אומרת המשנה, נוטל מכן ציפור את האם על הבנים, מעל הבנים. רבי יהודה אומר, לוקה משום שעבר על הלף שלא תיקח האם על הבנים ואינו משלח. אינו מחויב לשלח את האם לפי שלא יתקן בכך את האיסור שכבר עשה. וחכמים אומרים, משלח את האם משום מצוות שלח תשלח את האם ואינו לוקה, לפי שמצוות השילוח היא תקנת עליו, שלכך הסמיכה התורה לב זה למצוות עשה, לומר שאם עברת על הלב, עשה זאת וינצל. ופירוש הכתוב לפי זה הוא, לא תיקח האם על הבנים, ואם לקחת, שלח תשלח את האם. כך מסביר רש"י. זה הכלל אומרת המשנה, דבר זה הוא כלל בכל התורה, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, מצווה שיש בה איסור שלא לעשות דבר מה, ומלבד זאת, גם ציווי לתקן את הלב, אין לו קין עליה. גם אם עבר על הלב, כי יכול לתקנו על ידי העשה ולהיפטר מן המלכות. ולזה קוראים חז"ל לב הניתק לעשה, כלומר שבמצוות העשה שיש בה דבר גילתה לנו התורה שניתן לתקן את הלב ולעתיקו מעונש מלכות שיש בכל לב שבתורה. אלא שנחלקו המוראים במסכת מכות בדף ט"ו עמוד א', כפי שהובא לעיל בגמרא, אם כדי להיפטר מן המלכות צריך שיקיים את העשה מיד לאחר שעבר את הלב, או שאף לאחר זמן, כל עוד שלא ביטל את האפשרות לקיימה, אינו לוקה. לא היה המשנה שלנו השנייה בדף קוף ממלף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מהו טעמו של רבי יהודה ששילוח האם לאחר שכבר נטלה אינו מתקן את הלב שעבר בנטילתה. באי רבי אבא בר ממל, להסתפק רבי אבא בר ממל, טעמה דרבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שאף שהלב של לא תיקח האם על הבנים, נחשב לב הניתק לעשה של שלח תשלח את האם, מכל מקום לוקה ואינו משלח. האם הוא משום דסבר שאף לב שניתק לעשה לוקין עליו, שאין נעשה נחשב תיקון ללב, ואם כן רבי יהודה חולק על הכלל האמור בסיפה של משנתנו, או דילמה או שמה נאמר שבאמת באלמה סבר בכל התורה כולה, סובר רבי יהודה, שלב הניתק לעשה אין לו קין עליו. ואחר היינו טעמה, כאן במצוות שילוח הקן, שסובר שאין נעשה מתקן את הלב, היינו משום דקה סבר, שלח מעיקר המשמע. המצווה לשלח את האמינה דווקא מיד ולא לאחר שכבר נטלה. וכשאנחנו אומרים שבכל התורה הוא כן סובר שלב הניתק לעשה אין לוקים עליו, כגון באיסור לא תגזול, שניתק לעשה של וישיב את הגזילה, ושם ודאי שהציווי להשיב אינו אלא לאחר שכבר גזל, שאם לא גזל מה ישיב? ולכן בזה גם רבי יהודה מודה שאינו לוקה, ופירוש הכתוב לפי זה הוא, כי יקרא כאן ציפור לפניך לא תיקח האם על הבנים, אלא מה עליך לעשות כאשר תראה כאן ציפור? שלח תשלח את האם, וממילא במה שנטל את האם כבר עבר על העשה וגם על עליו. ואילו לשיטת רבנן יש לדון אם סברו שהעשה הוא רק לאחר שכבר עבר על עליו, אבל בתחילה אין מצוות עשה לשלח כלל, או שרק סברו שהעשה הוא אף לאחר שעבר על עליו והוא הדין בתחילה, כשפגע בכן יש עליו מצווה לשלח את האם. ויהיה הגמרא ברייתא שממנה נשמע מהי שיטתו של רבי יהודה בעניין לאו הניתק לעשה. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה. גנב וגזלן ישנן בכלל מלכות ואינם יכולים להיפטר על ידי השבת הגניבה והגזלה, אלו הם דברי רבי יהודה. מוכיחה הגמרא את שיטתו של רבי יהודה מן הברייתא הזו, והאחד אליו שניתק לעשה הוא, והרי אליו של גזלה ניתק לעשה של ההשבה. דרחמנה אמר, בתורה נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ג, לא תגזול, הרי עליו, ונאמר בה גם מצוות עשה להשיב את הגזלה. מה שמה שאם עבר וגזל, הרי זו מצווה להשיב את הגזלה, שמה מן הטעם עד רבי יהודה, מוכח מכאן שטעמו של רבי יהודה במשנתנו, משום דקסבר, לאו שניתק לעשה, לא קין עליו. דהיינו שלמרות שנתנה התורה תיקון ללאו שהבן אדם עבר, מלכות הוא יקבל. מה כשה הגמרא אמר לו רבי זירא, לאו אמינא לכו וכילו אמרתי לכם, זה מכבר. כל מתנית, כל ברייתא דלא תניא בי, רבי חייא ובי רבי הושעיה, משבשתאי. כל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשם של רב חייא ורבי הושעיה, בחזקת משובשתי, ולא תותבו מנה בי מדרשה, ואין להקשות אימנה בבית המדרש. רב חייא ורבי הושעיה דקדקו בדברי כל חכם לומר בשמו כפי שאמר, אבל יתר התנאים ששנו ברייתות הוסיפו בדברי החכמים גם מה שלא אמרו בפירוש, אלא כפי שהבינו, בשיטתם. גם כאן ייתכן שהגרסה שלפנינו משובשת. דילמה, אינן בכלל מלכות 40 תניה, שם הגרסה הנכונה בברייתא הייתה, שגנב וגזלן אינם בכלל חיוב מלכות, ומטעם זה שעזרת הלאו שלהם נתקע לעשה, ואף רבי יהודה סובר שאין לוקים עליו כזה, ואין לפשוט את הספק בביור שיטתו במשנה. ומה ששנינו במשנתנו שלפי רבי יהודה אי אפשר להיפטר מן המלכות בשילוח ההם, היינו משום שסבר שהעשה של שלח אינו אלא בתחילה, קודם שנטל את האם, אבל לאחר זמן, טעו התנאים בגרסת הברייתא מחמד דברי רבי יהודה במשנתנו, שמהם הבינו שהוא סובר שלאו הניתק לעשה לוקים עליו, ולכן שינו את גרסת הברייתא ואמרו שלוקים בגנב וגזלן. אבל בהחלט ייתכן שטעו בכך, וטעמו של רבי יהודה הוא משום ששלח משמע רק בתחילה, ומכל מקום בכל התורה סבר שלאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו. ויהיה הגמרא ברייתא אחרת ששנו רבי חייא ורבי הושעיה לפשוט ממנה מהי שיטתו של רבי יהודה בעניין לאו הניתק לעשה. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא דתני רבי הושעיה ורבי חייא, ששנו רבי הושעיה ורבי חייא. התורה מצווה כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, פסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט. ואם עבר על כך ושב ונטל את העומר השכוח, וכן לעניין הציווי ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור, אמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט, אם עבר על כך וחילה את כל השדה בלא להניח פאה לעניים, ישנן בכלל מלכות 40. הרי הוא לוקה 40 מלכות על אף שלווין אלו הם לאו הניתק לעשה, ואילו הם דברי רבי יהודה. ובעניין איסור לקיחת השכחה נאמר בהמשך, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, שבכך ניתק עליו שאם עבר ולקח יש לו תקנה ליתן לגר וליתום. כמו כן בעניין עליו של פאה נאמר בפסוק שלאחריו, לעני ולגר תעזוב אותם, וניתק בזה עליו לעשה שאם לא ישיר פאה יתקנו בכך שייתן לעני ולגר. ועקת הגמרא שמאמינה, מוכח מברית הזו לעניין משנתנו טעמי די רבי יהודה, שטעמו של רבי יהודה מחייב מלכות בנוטל אם על הבנים, משום דקה סבר, בכל לא תעשה שבתורה, שאף שהוא לאו שניתק לעשה, מכל מקום לא קין עליו. נוחה הגמרא ואומרת דילמה אתם שם השם בעניין עליו של שכחה ופאה, היינו טעמה, טעמו של רבי יהודה שלוקה עליהם ואינו נפטר במה שיניחם עכשיו לעניים, דקה סבר תעזוב מעיקר המשמע, משמעות הציווי תעזוב, היינו שמתחילה יעזבם בשדה ולא יתלם לעצמו, אבל אין במשמע שאם עבר הוא נטלם מצווה לעוזבם אתה. ופירוש הפסוק לפי זה הוא, לא תחלה פאת שדך, אלא מה עליך לעשות, לעני ולגר תעזוב אותם. כמו כן לעניין שכחה, התפרש הפסוק, לא תשוב לקחתו, אלא מה עליך לעשות, לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. אבל בגזלן שהעשה של השבת הגזילה ודאי נאמר לאחר שכבר גזל, ייתכן שגם רבי יהודה מודה שאין לוקים עליו. ומביאה הגמרא ברייתא שמפורש בה שרבי יהודה סבר שלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו. אמר לרבינה לרבה שיטה שמה בו ושמע ראיה מברייתא ששנינו בעניין נותר. נאמר בתורה במצוות אכילת קורבן פסח בליל 15 בניסן בספר שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. הרי שלכך בא כתוב לי תנסה אחר הלא תעשה, לומר לך, שאין לו קין עליו, לפי שהעשה של שריפה היא תקנתו של עליו. אלו הם דברי רב יהודה, מוכיחה הגמרא שמאמינה, יש לשמוע ממה שפתר רב יהודה את המותיר ממלכות, מחמת שהוא לב הניתק לעשה. שרב יהודה סובר שלב הניתק לעשה, אין לו קין עליו, ואם כן, טעמה דרב יהודה, טעמו של רב יהודה במשנתנו שהנוטל את האם אינו נפטר מן המלכות בשילוחה, הרי הוא משום דקה סבר שהעשה של שלח תשלח את האם, מעיקר המשמע. משמעותו היא שכך היא מצוות השילוח, לשלח את האם מיד בירותו את הקן, אבל אין במשמע שלאחר שעבר הוא נטלה, מצווה לשלחה. מסיקה הגמרא שמאמינה, בוודאי כך אכן משמע מברית הזו, ונפשט הספק בעניין טעמו של רב יהודה. ולמרות שהברית הזו גם היא לא נשנתה בתוספתה של רבי חייא ורבי יושעיה, מכל מקום, כיוון שמפורש בה שרב יהודה סבר שלב הניתק לעשה אין לו קין עליו, לא שייך לדחות שברית המשובשת היא, שהרי אין במה לתלות שעתן הטעה. ודווקא לעיל בברית של גנב וגזלן אמרו שייתכן שעתן החליף את הדין מחמת שטעה בטעמו של רב יהודה במשנתנו. אומרת הגמרא, אמר לרבידי לרבשי, מתניתי נמי דייקה, ממשנתנו עצמה יש להוכיח שטעמו של רב יהודה אינו משום שסבר שלב הניתק לעשה לא קין עליו. דקטני שהרי לשון משנתנו הוא הנוטל אם על הבנים. רב יהודה אמר לוקה ואין משלח. איסל כדאי תך אם תהיה סבור לומר טעמה דרב יהודה, שטעמו של רב יהודה מחייב מלכות זה משום שסבר לב הניתק לעשה לא קין עליו. אם כן, לוקה ומשלח מבא אלי. היה לו לומר שאף שלוקה על הלב, מכל מקום עדיין הוא מצווה לשלח את האם. כי לא נאמר בתורה פטור על השילוח, כי אם חיוב עונש על כך שלקח את האם קודם, אלא ודאי טעמו משום שעשה שלח, משמע רק מתחילה לפני שנטל את האם לעצמו, ולכן אינו מצווה עכשיו לשלח. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה, ושמה אחי כאמר במתניתין, כך כוונתו של רב יהודה במה שאמר במשנתנו, שהנוטל אם על הבנים לוקה ואינו משלח, כלומר, שאין נפטר בשילוח האם מן המלכות שהתחייב מחמת נטילתה עם הבנים, עד דמלכין לי, עד שילקו להוציא משיטת חכמים שבשילוחה נפטר, ואכן מצוות עשה, יש עליו לשלחה. דנה עכשיו הגמרא מהו המרחק הנקרא שילוח במצוות שילוח הקן. מבררת הגמרא עד כמה משלחה, עד לאיזה מרחק עליו לשלח את האם, רש"י מפרש הנידון בגמרא לאחר שכבר נטלה כיצד נפטר מן המלכות לפי רבנן, ואילו הרש"ש אומר שלכאורה יש לפרש זאת גם הלכתחילה כשבא לשלחה, ואכן כך הובא להלכה בשולחן ערוך יורד דעה סימן, ראי צד איבט סעיף ד'. אם כן שואלת הגמרא עד כמה משלחה עד לאיזה מרחק עליו לשלח את האם, מבארת הגמרא אמר רב יהודה, כדי שתייצא מתחת ידו עד שתפרח ותייצא מרשותו שלא יוכל לשלוח ידו ולתופסה, ובכך קיים את המצווה שיכול מעטה לשוב ולתופסה. כך מפרש החזוניש ביורה דעה סימן קע"ה סעיף קטן ב', והוא מפרש מתחת ידו הכוונה רשותו, כעין והפסוק ויקח את כל ארצו מידו, שרש"י מפרש שם מרשותו. והוא מבאר החזוניש שהמצווה לשלח את האם היא בכדי שתסיח דעתה מקינה ותברח, משום שבטבעה היא מחפה על בניה ואינה בורחת וממילא נוח לתופסה, לכן צריך לשלחה עד שתתרחק ושוב לא תהיה דעתה על הקן. והבח כתב ביורד היה סימן ריצה דיבט, שדברי הגמרא נסובים על מה שנאמר במשנה לאיל בדף קוף ממלף עמוד א', שלחה וחזרה אפילו 4 ו-5 פעמים, חייב על זה דנה הגמרא עד כמה משלחה, היינו באיזה אופן כבר פטור מלשלחה. משיבה הגמרא עד שתייצא מתחת ידו, היינו שכל מה שאמרו במשנה שחייב לחזור ולשלחה, זה כשעדיין לא יצא מתחת ידו. דנה הגמרא בעניין מצוות השילוח, האם צריך שתוכל לעוף בכנפיה, או די בכך שיכולה להלך אף שאינה יכולה לעוף? שואלת הגמרא, במה משלחה, כיצד יעשה בכדי שיהיה נחשב בכך ששילחה? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, רב הונא אמר שילוח נקרא אפילו באופן שתלך ברגליה בלבד, והיינו אף שחתך את נוצותיה ואינה יכולה לעוף. רב יהודה אמר שילוח נקרא דווקא באגפיה, בכנפיה, אבל אם חתך את נוצותיה, לא יצא ידי מצוות שילוח. מבארת הגמרא את העמם, רב הונא אמר ברגליה טעמו משום דכתיב לעניין שכר הצדיקים לעתיד לבוא בספר ישעיה פרק ל"ב פסוק כ', אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור. רש"י מפרש שם על פי התרגום יונתן, אשריכם ישראל שהצליחה זריעת צדקתכם כזורים על מים, מעתה תקצרו ותאספו תבואת שכרכם הטוב, תשלחו רגל השור לדוש התבואה והחמור להביא אל הבית, כלומר תקבלו שכר פעולתכם הטובה. הרי שאף הליכה ברגל נקראת שילוח. רב יהודה אמר באגפיה, טעמו הוא משום שאף שמצינו שילוח ברגל. מכל מקום, רגל דהה, רגלה של העוף, כנפיה נינו. הרי הם הכנפיים שלה, ולכן אם אינה יכולה לעוף בהם, אינה נקראת משולחת. מביאה הגמרא מעשה שרב יהודה הורה להלכה למעשה כשיטתו. ההוא היה אדם דגזניהו לגפה, שגזז את הנוצות מכנפי האם כדי שלא תוכל לעוף, ושילחה ואחר כך תפסה, וזו הייתה כוונתו בגזיזת הכנפיים שיוכל לשוב ולתלה. נגדי רב יהודה, הלקה אותו רב יהודה ואמר לו, לאותו אדם, זיל רבי לה גדפי ושלחה, לחמתן עד שיחזרו ויגדלו נוצותיה, ושוב תשלח אותה. מקשה הגמרא כמן, כשיטת איזה תנה של משנתנו, אורה רב יהודה שגם לוקה וגם מחויב לשלחה. היא כרב יהודה, אם זו שיטת רב יהודה במשנתנו, הרי לשיטתו לוקה ואין משלח. לפי שסבר רב יהודה שהמצווה לשלח היא רק קודם שנטלה, ומדוע חייבו רב יהודה לחזור ולשלחה. והיא כרבנן, אם זו שיטת רבנן שבמשנתנו, הרי לשיטתם משלח ואין לוקה, לפי שסברו שלב זה, ניתק להעשה, ומדוע הלקהו רב יהודה. ומסבירים התוספות לדיבור המתחיל, היא כרבנן, שלאל בדף קוף ממא עמוד א' ובא מחלוקת בניין לב הניתק להעשה. האם רק כאשר מקיים את העשה מיד לאחר שעבר על הלב נפטר מהמלכות, או כל זמן שיש בידו לקיימו, אפילו לאחר זמן אינו לוקה. קושיית הגמרא כאן היא רק לפי השיטה שכל שלא ביטל את האפשרות לקיים את העשה אינו לוקה. שכן לשיטה זו יכול עדיין לשלחה לאחר שיגדלו שוב נוצותיה. אם כן, ממילא קשה, מדוע הלקה הוא רב יהודה? אבל לפי השיטה שרק אם קיים את העשה מיד נפטר מן המלכות, לא קשה, שהרי עליו להמתין זמן רב עד שיגדלו נוצותיה ואינו יכול לקיים עכשיו את העשה. אומר התוספות שנכון שהגמרא יכלה בעצם ליישב שרב יהודה סובר כשיטה הזו ולכן הלקהו. אבל הגמרא מתרצת תירוץ אחר ואומרת לעולם הורה רב יהודה כרבנן. והמלכות שהלקהו לא היו אלא מכת מרדות, מכות של מוסר שאינם אלא מדי רבנן. ואין למלכות הללו קצבה אלא מלכהו עד שיקבל עליו לקיים את המצווה. ולא כמלכות של התורה שהם 39 מלכות. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין מצוות שילוח הקן. ההוא היה אדם דעתה לקמי דרבה שבא לפני רבה אמר לי שאלו כן של אוף טהור הנקרא תימה. מהו מה דינו לעניין מצוות שילוח הכן? אמר רבה לעצמו וכי לא ידע אי גברה דאוף טהור חייב לשלוחי? האם האדם הזה לא יודע שאוף טהור חייבים לשלח? דבר ברור הוא. אמר לי רבה לאותו השואל דיל מה שמה מה שבאת לשאול אם יש חיוב שילוח היינו משום דחדה ביעתה ודרמיה ביצה אחת בלבד מוטלת באותו כן. ואתה מסתפק אם יש חיוב שילוח בזה, מאחר שנאמר בתורה, אפרוחים או ביצים בלשון רבים. וכששאל תימה מהו, היה מובן מתוך השאלה שאין שם אלא ביצה אחת, לפי שכך הוא טבעו של התימה שאינו מוליד אלא ביצה אחת בכל פעם. אמר לי, אמר אותו אדם לרבה, אין, אכן, אין בקן הזה אלא ביצה אחת, וזוהי שאלתי אם יש חובת שילוח במקרה זה. אמר לי, אומר לו רבה, ומה הייתי בא אלך? מהו הספק שלך? מתניתיני, זו משנה מפורשת אצלנו. נאמר בה, אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח. הלך אותו אדם ושילחה להם, והאדר לי רבה פירסטקי ותפסה, והעמיד רבה סביב הקן מצודות ותפס אותה. פשטות, רצה לתופסה משום שציפור יקרה היא, אבל יש שפירשו שרצה לאכול מבשרה מאחר שנעשתה במצווה. שואלת הגמרא, איך עשה זאת רבה וליחוש לחשדה? היה לו לחשוש שיחשדו ושהורה לו לשלחה רק כדי שהוא יוכל לתופסה. לפי שתלמיד חכם המורה הוראה עליו להתרחק מן הכיור, שלא יאמרו הבריות של ההנעת עצמו הורה מה שהורה, כמבואר לעיל בדף ממדלת עמוד ב', שרב חיסדא כאשר הורה להיתר בשאלה של טריפה לא היה קונה מבשר אותה בהמה. מתרצת הגמרא כלאחר יד. רבה עשה זאת באופן שלא יבחין בכך המשלח שהעמיד את המחיצות ואת המצודות מרחוק. מביאה הגמרא ברייתא דנה בחיוב שילוח הקן ואיסור גזל ביונים מדבריות הבאות לקנן בשובח שבחצר או שבעלייה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, יוני שובח ויוני עלייה, יוני מדבריות הפורחות כל היום בשדות ובערב באות לקנן בשובח שבחצר או בעליית הבית, ואין בעל החצר זן אותן אלא ניזונות הן בשדה, כמבואר בגמרא במסכת ביצה דף כ"ד עמוד א', הרי האימהות הרובצות על הביצים או על הבנים חייבות בשילוח, שאם רוצה הוא ליטול האפרוחים, חייב לשלח קודם את האם. לפי שאין הקן בכלל מזומן הפטור משילוח ואסורות משום גזל, רק מפני דרכי שלום, אבל לא מדאורייתא שערי אפקרם. שכיוון שמעצמם הורגלו לבוא לקינן בשובחו, לא זכה בהם בעל החצר. ובהמשך הסוגיה יבואר, האם האיסור הוא מפני דרכי שלום, היינו לגזול את האם או אף את האפרוחים. בקשה הגמרא, והיא התעלהה. ואם נכון הוא מה שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, הצירו של אדם קונה לו את המונח בתוכה בקניין חצר שלו מדעתו, אף בלא שידע שהדבר מונח בתוכה, נמצא שיונים אילו קנויים לו. ואם כן קרי כאן, שייך כאן מה שכתוב, כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך, שדרשו מכך שחיוב שילוח הוא רק במקום שבא לידו הקן באקראי, פרט למזומן, פרט לכן הנמצא כבר ברשותו שאין בו חובת שילוח. ויונים אילו הרי גם כן מזומנים ברשותו, ומדוע חייב בהם בשילוח? ומהסיפה ששנינו בה שאסורות משום גזל רק מפני דרכי שלום, ניתן גם כן להקשות על רבי יוסי ברבי חנינה, שלדבריו שחצרו קנתה לו אסורות משום גזל גמור, אלא כיוון שכבר מהרישה קשה עלה והעדיפה הגמרה להקשות אימנה ולא מהסיפה. או שמהסיפה לא קשה לפי שאפשר לפרש שאיסור גזל מפני דרכי שלום, היינו לגבי גזלת האם, אבל את האפרוחים אסור לגזול מפני גזל גמור. מתרץ את הגמרה, אמר רבה, ביצה עם יציאת רובה משעה שיצא רובה מן האם המטילתה, הוא די חייב בשילוח, כבר חלה חובת שילוח על האם, שמאז כבר יש עליה שם ביצה, והרי בכלל מה שנאמר, או ביצים. אבל מקנה לעניין שתהיה החצר קונה, לא קני עד תיפול לחצרו. אין החצר קונה עד שתיפול כולה לחצר, לפי שכל זמן שהיא אדוקה בגוף של האם, נחשבת כגופה, כיוון שיכולה לפרוח עם הביצה למקום אחר. וכי קטני מה ששנינו בברייתא שחייבות בשילוח, היינו מקמי דטיפול לחצרו. לפני שנפלה כולה לחצר, היינו שאם בא אדם ומצא את האם מטילה ביצה ויצא רובה ועדיין לא נחה, חייב לשלחה, שבשעה זו אינה נחשבת מזומנת שעדיין לא נפלה לחצרו. הבינה הגמרא שחיוב השילוח ואיסור גזל ששנינו בברייתא, שניהם עוסקים באותו עניין. בקשה הגמרא, אי אחי, אם כן שחיוב השילוח הוא רק בעוד הביצה באוויר, אמה, מדוע שנינו שאסורות משום גזל, הרי עדיין לא נחו בקרקע של החצר שיהיו קנויים לו בכך. וביור קושיית הגמרא לפי פירוש רש"י הוא, שאילו לא נסבור כשיטת רבי יוסי ברבי חנינה, שחצרו של אדם קונה שלא מדעתו, ונאמר שהברייתא עוסקת כשנפלה כבר לחצרו, מכל מקום לא זכה בהם בעל החצר מן הדין עליהם מפני דרכי שלום, משום שדעתו עליהם, מובן גם מדוע חייבות בשילוח, כיוון שלא זכה בהם אלא מדי רבנן. אם כן, אין הם נחשבים מזומן. אבל לפי שיטת רבי יוסי ברבי חנינה שהעמידו שמדובר כשיצא רק רובה ולכן חייבות בשילוח, מכל מקום קשה, מדוע אסורות משום גזל? הרי עליהם אין אפילו איסור משום דרכי שלום, שהרי לא נאמר בה איסור כלל. וכל זמן שהביצה אדוקה בגוף האם כגופה נחשבת, שהרי פורחת עימה למקום אחר. ומדוע אמרו שאסורות בגזל מפני דרכי שלום? מתרץ את הגמרא איסור הגזל מפני דרכי שלום ששנינו בברייתא. היינו האימם, אפילו על האם, ומשום שדעתו עליה. ולא כפי שסברו בשאלה שכלפי האם בוודאי אין איסור כלל, כיוון שיכולה לפרוח ואין דעת הבעלים סומכת עליה. אלא מאחר שבטוח הוא שחוזרות בערב לכן, דעתו עליהם ואסורות מפני דרכי שלום. וממילא גם הביצים האדוקות באסורות שהרי דינם כגוף האם. ליבה את האם, אם תרצה תאמר, לעולם הביצה, שאכן איסור הגזל אמור כלפי הביצים בעודם אדוקים בגוף האם. שאף שלא קנתה לו חצרו, מכל מקום אסורים מפני דרכי שלום. ומשום שביצה כאבן דנפיק לירובה, מיד שיצא רוב הביצה לאוויר העולם, דעת העלי, דעת הבעלים לזכות בה. שאף שייתכן שהם תפרח יחד עמה למקום אחר, מכל מקום סומך בדעתו שמן הסתם תטילנו בחצרו. אולם מכל מקום אין זה קניין גמור להחשיבו כמזומן הפטור ממצוות שילוח, לפי שייתכן שתפרח יחד עמה למקום אחר. מה שאין כן כלפי האם שאינו בנקל לתופסה, ואינו מתקוטט עם מי שלקחה, אין איסור אפילו לא מפני דרכי שלום. אבל הראשונים הרמב"ן, הריטב"א והר"ן מפרשים את הסוגיה אחרת מרש"י. גם בשאלת הגמרא יחי המי אסורות משום גזל, הבינה הגמרא שעל האם ודאי שיש איסור מפני דרכי שלום, שכיוון שחוזרת לכן דעתו עליה, ולא שאלו רק על הביצה שכיוון שהדוקה בגופה היא יכולה לפרוח ולהטילה במקום אחר. על זה תרצה הגמרא שאכן האיסור הוא רק על האם מפני דרכי שלום. ותירוץ נוסף, שאף על הביצה יש איסור מפני דרכי שלום, לפי שדעתו סומכת שתטילנה כאן ולא במקום אחר. וממילא לפירושם לא קשה מהמבואר במסכת סנהדרין, בדף כ"ד עמוד ב', שמפריחי יונים פסולים לעדות ולשיטה אחת, אמרו שם שיש בזה גזל מפני דרכי שלום, אז לפי הפירוש הזה, אכן בין באה ואמינה ובין בשני התירוצים, פשוט היה שעליהם יש איסור מפני דרכי שלום. לאחר שהתבהר שחובת שילוח הכן ביוני שובח ויוני עלייה, הרי דווקא בעוד שלא נחה הביצה בקרקע החצר, מביאה הגמרא דין שלפיו יש להעמיד את חובת השילוח אף לאחר שכבר נחה הביצה בחצר. אומרת הגמרא ואשתא ומעתה לפי מה דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לזכות בביצים שהאם רובצת עליהן, אסור לפשוט ידו תחת האם ליטול את הביצים שתחתיה, משום שנאמר שלח את האם והדר ורק לאחר מכן הבנים תיקח לך. אז אפילו תימה, אפילו תאמר שחובת השילוח היא אף על גב דנפל לחצירו, ומכל מקום לא קשה מדברי רבי יוסי ברבי חנינה שחצירו קונה לו והרי הם כמזומן. למה לא קשה? שכן כל איך דאי ומצי זכי, כל איכן שמותר לבעלים עצמו לזכות בדבר המונח בחצירו, חצירו נמי זכיה, יכולה גם חצירו לזכות זאת עבורו. וכל איך דאי הוא לא מצי זכי, וכל איכן של הבעלים עצמו אסור לזכות בדבר המונח בחצירו, חצירו נמי לא זכיה לי, גם חצירו אינה יכולה לזכות עבורו, ולכן הם אינם נחשבים כמזומן, והוא חייב במצוות שילוח הכן. מקשה הגמרא, יחי אם כן שחובת השילוח היא רק כאשר הבעלים עדיין לא זכו בביצים, המאי אסורות משום גזל רק מפני דרכי שלום ולא יותר, הרי איך שנעמיד יהיה קשה. אידה שאלך, אם כבר שילח את האם, נמצא שחצירו קנתה לו את הביצים, ושוב, גזל מעל יהו, יש משום גזל דאורייתא בנטילת הביצים? אידה לא שאלך, ואף אם עדיין לא שילח את האם ולא זכה בביצים, מכל מקום אסור ליטול את הביצים מדאורייתא, כיוון דשלוח הבעי, שהרי הוא מצווה לשלח את האם לפני נטילת הביצים, כדברי רב יהודה. מתרצת הגמרא, מדובר אכן שעדיין לא שילח את האם, ואף על פי כן אמרו שאין איסור בנטילתם אלא מפני דרכי שלום. שכן מדובר בקטן, שהבא לתלם קטן הוא הפטור מן המצוות. לגבי הקטן שאין עליו איסור לתלם מפני חובת השילוח, הוא צריכו לומר שאסור מפני דרכי שלום. וכמו כן אומר רשי, יכלה הגמרא לתרץ שהוא צריכו לכך כלפי מי שעבר על האיסור ונטלה מתחת האם, שמחויב להחזירה מפני דרכי שלום, אלא שהגמרא העדיפה להעמיד את הברייתא בדרך היתר ולא בדרך איסור. שואלת הגמרא, קטן בר דרכי שלום הוא? וכי קטן ישנו בכלל החיובי מפני דרכי שלום? מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת התנא בברייתא, אביו של קטן חייב להחזיר לבעל החצר מפני דרכי שלום. הביאה הגמרא מעשה כהוראה נזכרת שכל עוד אין הבעלים יכולים לזכות בביצים, גם החצר אינה זוכה עבורם. לוי בר סימון אקנה פירות שובחו, יקנה את האפרוחים והביצים שבשובחו לרב יהודה. עתה לקמי דשמואל, בא רב יהודה לפני שמואל ושאלו כיצד לנהוג. והגמרא מיד תברר מה הוא צריך לברר, אם בעניין הקניין או בעניין מוקצה. אמר לו שמואל, זיל טרוף הקן, לך ותקיש על הקן, דלתגבהו וקנינו. כדי שהאפרוחים יתרוממו מיראת הכל, מיראת הנקישות, ובכך תקנה אותם. עכשיו מברר את הגמרא מה הוא צריך רב יהודה לשאול משמואל, ומה השיב לו שמואל. שואלת הגמרא, למאי, לשם מה הורה לו שמואל לעשות את זה? היא למקנה, אם כדי לקנות את הקן בקניין הגבעה, כדי שלא יוכל לוי בר סימון לחזור בו, מדוע עליו לקנות דווקא בקניין זה? לקנינו לי בסודר, הרי יכול היה לוי בר סימון להקנות לו בקניין חליפין, שרגילים להקנות בו. במקור הקניין הזה נאמר במגילת רות פרק ד' פסוק ז', וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. וסודר שאדם לבוש בו, מצוי עמו בכל מקום, לכן רגילים להקנות על ידו. ובמסכת בבא מציע, בדף מ"ז, עמוד א', נחלקו המוראים כיצד נעשה הקניין הזה. האם המוכר הוא שמוסר את הסודר לקונה, או להפך, הקונה מוסר את סודרו למוכר. וקניין זה היה השימושי ביותר, לפי שאין צורך שיהיה הדבר הנקנה כאן. וכן אין צורך להגביו או למושכו וכדומה. אז אם כן, שאלת הגמרא, לשם מה הורה לו שמואל לעשות זאת, אם כדי לקנות את הקן בקניין הגבעה, שיקנה את זה בקניין חליפין, קניין סודר, היא ביום טוב, ואם משום שהיה זה לפני יום טוב והוא צריך להכינם ולהזמין את היונים שרוצה לשחוט ולאכול קודם בכדי שיוכל לשוחטם ביום טוב ולא יהיו אסורים משום מוקצה, כי כל דבר שאדם רוצה להשתמש בו ביום טוב צריך להכינו מבעוד יום להראות שאינו מקצה דעתו מלהשתמש בו, ויש שסברו שאיסור זה מן התורה כפי שנאמר בעניין המן שירד מהשמיים והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, ויש שסברו שאינו אלא מדי רבנן, כמבואר במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אז אם שמואל הורה את הוראתו כדי שאותו אדם יזמין את היונים שרוצה לשחוט ולאכול קודם יום טוב, בעומד ואומר זה וזה אני נוטל, סגיה. הרי די במה שיומר בפה, אפרוח זה וזה אני נוטל. כשיטת בית הלל במסכת ביצה בדף י' עמוד א', שבכך כבר יוצא מכלל מוקצה. ואילו בית שמאי סוברים שם שצריך לנענע את הקן מערב יום טוב שבכך מגלה בדעתו, שאינו חס עליהם, ושוב אין חשש שבבואו ליטול מהם מחר יחוס על השמינים ויניחם, ונמצא שטלטל שלו לצורך, והלכה כבית הלל. אם כן, מדוע יצריכו שמואל שיעשה מעשה המוכיח שדעתו ליטלם? מתרץ את הגמרא, הנו פירי חד את תאהבו. אותם מפרוחים חדשים היו שעדיין לא עמדה מעליהם אימם, אלא רובצת עליהם הייתה מי שנולדו. דלוי בר סימון גופי לא אבי קני להו. שמחמת כן גם לוי בר סימון המוכר עדיין לא זכה בהם, כמבואר לאל בדף קוף ממא עמוד ב', שאסור לקחת את הביצים מתחת האם. ולכן גם חצירו אינה קונה לו. וממילא אין בידו להקנותם לרב יהודה. ואחי כאמר לו, וכך הורה שמואל לרב יהודה, זיל וטר יפקן דלית גבעו, לך עקש על הקן כדי שיגבעו היונים, תתרומם האם הרובצת על האפרוחים, ונקנינו לוי בר סימון, ואז תקנה חצרו של לוי בר סימון עבורו את האפרוחים בקניין חצר, והדר לקנינו נעלך בסודר, ולאחר מכן יוכל להקנותם לך בקניין הרגיל, שהוא קניין חליפין, שהוא קניין סודר. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון של מסכת חולין, דף קוף מם היי. לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות שישמשו לכם עוד כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שאם שילחה וחזרה חייב לשלחה אפילו 100 פעמים? שאלה שנייה, באיזה אופן יצרח ללמד שאף שצריך את הציפור למצווה חייב לשלחה? שאלה שלישית, מהי שיטת הריבה בתוספות באין עשה דוחה לא תעשה ועשה? שאלה רביעית, במה עדיף עשה של מצורע על עשה של שילוח הקן? שאלה חמישית, מדוע לרבי יהודה הנוטל את האם על הבנים אינו לוקה? השאלה האחרונה, יוני שובח ועלייה, האם גם האם אסורה בגזל מפני דרכי שלום, או רק הביצים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ב בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, הדף קמ"א במסכת חולין, הדף הלפני האחרון של המסכת כולה. התרגשות גדולה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי י"ג בניסן תשע"ט, הבוקר שלפני בדיקת חמץ תשע"ט, ונחתום את מסכת חולין עם תלמוד תורתנו בדף האחרון של המסכת, דף קמ"ב, ונחגוג ונודה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בחגיגת סיום מסכת חולין על קמ"ב דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אחי ורעי, יהיו עמנו מחר, בעזרת השם ובישועתו, בחגיגת הסיום של מסכת חולין, המסכת השלישית אשר בסדר קודשים, מסכת אשר התחלנו את לימודה בחג החנוכה תשע"ט. לי קוראים בנימין מילצקי, נרגש מאוד ומודה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. נזכה לכל מילדי מיטב, מעתה ועד עולם. כאמור, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י"ג בניסן תשע"ט, עם סיום מסכת חולין על קמ"ב דפיה. שיהיה הערב יום טוב הזה, הערב חג הזה, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.